שנת היובל מהווה רק דין אחד ברצף המצוות והדינים שיש בפרשה שלנו, פרשת בהר. אבל שנת היובל הזאת היא לא רק דין אחד, אלא שהיא דין כללי שהרבה מצוות, כמעט כל המצוות המנויות בפרשה שלנו, תלויות בקיומו של היובל. שנת היובל היא השנה ה-50, אחרי 7 שבתות שנים, 7 שנים, 7 פעמים, אחרי השמיטה השביעית, מגיעה השנה ה-50, שהיא שנת שמיטה נוספת עם דינים מיוחדים לה. אבל כפי שאמרנו כרגע, היא כוללת, או יותר מכוללת, בעצם קיומה מותנים דינים רבים נוספים. כך קובע הרמב״ם במקור מספר 1 בהלכה ט' בפרק י' בהלכות שמיטה ויובל. ובזמן שהיובל נוהג דין עבד עברי ודין בתי ערי חומה ודין שדה חרמים ודין שדה אחוזה, ומקבלים גר תושב ונוהגת שביעית בארץ והשמטת כספים בכל מקום מן התורה, ובזמן שאין היובל נוהג, אינו נוהג אחד מכל אלו חוץ משביעית בארץ והשמטת כספים בכל מקום מדבריהם, כלומר מדי רבנן, מדברי חכמים בלבד, ולא מן התורה, כמו שביארנו. הרבה דינים שלא קשורים דווקא לארץ, דין עבד עברי, דין קבלת גרים תושבים, קשורים לארץ, לא קשורים לקרקע, עניינים סוציאליים, חברתיים, ראשונים במעלה, שמשום מה קיומם מותנה בזה שיש שנת יובל נוהגת. לפני שנכנסים בכלל לענייניה של שנת היובל, אנחנו כבר רואים תכונת אופי מיוחדת למצווה הזאת ממצוות רבות 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 בתורה. היא זו שתקבע את קיומן של מצוות אחרות, שעל פניהן לא נראות בכלל קשורות לנושא היובל. מה יגרום ליובל לנהוג או לא לנהוג? גם זה דבר מוזר. ממשיך הרמב״ם בהלכה הקודמת: משגלה שבט ראובן ושבט גד וחצי שבט מנשה, בטלו היובלות, שנאמר וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. זה פסוק שעוד נעסוק בו הרבה עוד מעט. המצווה ביובל היא לקרוא דרור בארץ, בפשטות חופש, לכל יושביה. לכל יושביה, כלומר לכל העבדים שאולי בשנה השביעית לא יצאו לחופשי, כי אמרו אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי, בשנת היובל קוראים דרור לכל יושביה. אבל למדו מן הפסוק וקראתם דרור בארץ לכל יושביה של הארץ, בזמן שכל יושביה עליה נוהג היובל. לכן, אם חלק מיושביה לא עליה, למשל, גלו שבט ראובן, גד וחצי המנשה, אז אין היובל נוהג. ותנאי נוסף, כל יושביה צריכים להיות עליה לפי הסדר הנכון, והוא שלא יהיו מעורבבים שבט בשבט, אלא כולם יושבים כתקנם. זה ועוד מסיים הרמב״ם. בזמן שהיובל נוהג בארץ, הוא גם נוהג בחוץ לארץ. שנאמר יובל היא בכל מקום, בין בפני הבית, בין שלא בפני הבית. אז אלו שתי הקדמות, לפני שנכנסים בכלל למה זה היובל. תכונת אופי ראשונה של המצווה המופלאה הזאת, היא שהיא כורכת בחובה מצוות רבות שלא יכולות להתממש אם אין היובל נוהג. עבד עברי, גר תושב, מה זה קשור בכלל, ההחלטה לקבל גרים תושבים לקיומה של שנת היובל? והיא עצמה, שנת היובל, תלויה בדבר שגם כן נראה מאוד נחמד, אבל איך הוא קשור לכל המצוות הסוציאליות האלה? שבני ישראל יושבים במקומם כל אחד במקום שלו. זאת נראית שאיפה לאומית טובה, מכובדת. אבל למה היא מפריעה לקיומו של דין גר תושב אם היא עוד לא התממשה? למה לא יכולים לקבל יהודים בארץ ישראל גרים תושבים, או לנהוג דיני עבד עברי או בתי ערי חומה או כל הדינים שיש, אם אין כל יושביה עליה מסודרים לפי השבטים שחילק יהושע בכניסה לארץ? מה זה קשור בכלל? ניתן להסתפק בדעת הכתוב, כך כתוב בתורה, וזה נכון. התרגלנו כבר שזה מספיק. אבל נדמה שניתן להבין עוד הרבה יותר מזה. מתוך שתי הנקודות הראשונות האלו, היות היובל מצווה לא רק כללית, אלא מצווה שבעקיבה כרוכות כל כך הרבה מצוות שאנחנו היינו מגדירים אותן חברתיות, סוציאליות, שאינן קשורות דווקא לקרקע. והיות עצם המצווה הזו קשורה בתופעה שעם ישראל יושב בארץ ישראל בצורה מסודרת, שתי ההקדמות האלו תובנה, אני מקווה, תוך עיון בפרשת היובל שלנו, בפרשה שלנו בבהר. הפסוקים של פרשת היובל נמצאים במקום מספר 2 בפרק כ"ה מפסוק ח', ופתיחתן, כמו עוד הרבה דברים, מזכירים לנו פסוקים בפרשה הקודמת. וספרת לך 7 שבתות שנים, 7 שנים, 7 פעמים, והיו לך ימי 7 שבתות השנים, 49 שנה. אז על פניו, כולנו מרגישים איזשהו חיבור כאן לספירת העומר הנמצאת בפרשה הקודמת. המבנה הוא אותו מבנה. סופרים לא שנים כפול 7, אלא שבועות, שבועות, 7 שבועות תספור, מהחל חרמש בקמה, 7 השבתות או 7 השבועות האלו נותנים 49, אבל אנחנו עסוקים במה שיקרה ביום ה-50, כלומר בחג השבועות, ואותו דבר ביובל, אנחנו עסוקים במה שיקרה בשנת ה-50, כלומר שנת היובל. אבל חוץ מהמבנה הדומה בין מצוות העומר למצוות הספירה ליובל, יש כאן דבר עוד הרבה יותר ראשוני שמחייב הבנה. מי שיחפש את חג השבועות בפרשת אמור, בתוך פרשת המועדים, יתקשה למצוא אותו. מפני שבניגוד לכל המועדים האחרים, אין לו פרשה בפני עצמה. הוא מופיע אגב הפרשה הפותחת ב"וספרתם לכם ממחרת השבת". כאילו החג שיופיע בעוד 50 יום, כוחו, מהותו, תלויים בזה שאנחנו סופרים לקראתו. ספירה בדרך כלל היא דבר טכני. אני סופר כדי לעבור פרק זמן ממקום למקום. הזב סופר בתומעתו, מתומעתו ועד תהרתו שבעה ימים. הזבה סופרת לזיבתה. אבל אין מצווה לספור ואין מצווה לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת לא העומר או היובל אלא הזוב למשל, ולומר היום יום אחד או היום שני ימים. יש עניין למנות, לדעת את הימים, ועניין טכני שצריך לעבור אותו. ביובל ובעומר הספירה הם נושא מהותי, מצווה בפני עצמה שנקראת לספור. זו מצוות עשה שנמנית בכל מוני המצוות, לספור שבע שנים שבע פעמים. מה העניין הזה? עוד לפני שנכנסים ליובל, אין לו תאריך בפני עצמו. מי יגיע לתאריך של היובל? מי שיספור לקראתו שבע שנים שבע פעמים 49 שנים. שבעה שבועות אנחנו יודעים שלא תמיד זה כל כך קל לספור. 49 שנים, ספירה מדויקת, וכל הזמן מתקיימת המצווה הזו, ספירת היובל. מה עניינה של הספירה הזו? נמשיך בפסוקים. סופרים ומגיעים בסוף ה-49 שנים לשנת ה-50. אנחנו יודעים את הלוח העברי, כשאנחנו אומרים שמגיעים לשנת ה-50 אחרי שבע שמיטות, הכוונה היא שמגיעים לתחילת השנה, א' בתשרי. ומה קורה אז באלף בתשרי? לא כתוב כלום בפסוק. מה כתוב בפסוק ת'? והעברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכיפורים. ומה עושים בעשרת הימים עד אז? חופש. מה קורה? הרי שנת ה-50 הגיעה. את השופר מעבירים ביום הכיפורים. בכלל פסוק מוזר. בעשור לחודש ביום הכיפורים. מישהו לא יודע שהעשור לחודש השביעי הוא יום הכיפורים? זה פשוט. זה דין ביום כיפור. זה דין בעשור לחודש. והעברת שופר תרועה בחודש השביעי לחודש, לעשור לחודש ביום הכיפורים, תעבירו שופר בכל ארציכם. זו תקיעת השופר. וקידשתם את שנת ה-50 שנה. זה מתי מתחיל? בראש השנה. אז השנה מתחילה להיות מקודשת בראש השנה, כל שנת ה-50. אבל רק ביום הכיפורים מתחילים להעביר שופר. וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. יובל היא, תהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשוב. והפסוקים האחרונים מזכירים את דיני השמיטה שחלים ביובל כמו בכל שמיטה. אגב, לפני שממשיכים, תזכורת, לפי החשבון יוצא שיש שתי שנות שמיטה רצופות. זה פשוט. כלומר, אותן שאלות שמטרידות את האדם שהולך לשמור את השמיטה ומנוסחות בפרשה שלנו בלשון הכתוב, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתה, מה אוכלים? וציוויתי לה כי אלחם את ברכתי, כאן הכל צריך להיות כפול. שנתיים לא זורעים, שנתיים לא אוספים. הרמב״ם, בהלכה י"ד במקור מספר 5, ראשית עונה מה היו עושים בעשרת הימים האלה. הוא מרגיש מיד, כמו רש"י מעליו, כמו כולם, במקור 4, אבל נתחיל ברמב״ם, הוא מרגיש מיד שיש כאן 10 ימים שנראים לא ברורים. ואז הוא כותב כך, בהלכה י"ד באותו פרק: מראש השנה עד יום הכיפורים, כלומר מהראשון לחודש השביעי, שנת ה-50 שנה, לא היו עבדים נפטרים לבתיהם. למה? כי עוד לא העבירו שופר. הרי מתי קוראים דרור בארץ, כלומר חופש לכל העבדים? בעשור לחודש. אז לא היו העבדים נפטרים, אבל גם לא משתעבדים לאדוניהם. למה לא משתעבדים? כי כבר שנת היובל הגיעה. אז מה עושים? ולא השדות חוזרות לבעליהם. אז השדות עומדות ולא עושים כלום. אבל מה עושים העבדים? אלא, עבדים אוכלים ושותים ושמחים בעטרותיהם וראשיהם. כיוון שהגיע יום הכיפורים, תקעו בידים בשופר. נפטרו עבדים לבתיהם וחזרו שדות לבעליהם. מי שמתקדמים, כדאי תמיד פשוט לחוש את האווירה. איך נראית שנת היובל שמחכים ל-50 שנה? כבר התרגלנו ששבתות, למשל, בבית המקדש לא נראות שבתיות כל כך. קורבנות וכל מה שקשור. מה קורה בשנה של השיא? יום כיפור שופר בכל הארץ. אנחנו רגילים שראש השנה שחל בשבת, אז שמא יטלטל את השופר, אנחנו לא תוקעים בשופר וממתינים. יום כיפור, שבת שבתון, שופרות בכל הארץ. מה עושים בעשרת ימי תשובה כדי להתכונן ליום התשובה הגדול? יושבים ואוכלים ושותים ושמחים, לא עובדים. לא חוזרים עוד הביתה, כבר לא עובדים. מנוחה כזאת, חופש. רש"י מתייחס לכמה דברים נוספים. במקום מספר 4 נוגע רש"י בכפילות הזאת של בעשור לחודש ביום הכיפורים. הוא כותב כך: ממשמע שנאמר ביום הכיפורים איני יודע שהוא בעשור לחודש? אם כן, למה נאמר בעשור לחודש? אלא לומר לך, תקיעת בעשור לחודש דוחה את השבת בכל ארציכם. אבל תקיעת ראש השנה דוחה את השבת, לא דוחה את השבת, סליחה, בכל ארציכם, אלא בבית דין בלבד. הרי ישנם שתי תקיעות, אחת של כל שנה בראש השנה, ואחת של יום הכיפורים ביובל. אז באו להגיד לך, אתה רגיל שראש השנה שחל בשבת לא תוקעים, אלא בבית הדין בלבד, ביום הכיפורים ביובל תוקעים גם אם זה בשבת. אז יום הכיפורים, שבת שבתון, שחלה בשבת, תקיעת שופר. תקיעת השופר הזאת, כך מסתבר נראה מיד, היא לא רק עניין טכני, שתוקעים בשופר כדי שידעו שהתחיל להגיע הזמן של עבדים היוצאים לחופש. תקיעת השופר היא מהותית לדין היובל. ראשית ההלכה היא שתקיעה מעכבת. פירוש המושג מעכבת, אם לא הייתה תקיעה, לא התקיימה המצווה. כך נפסק להלכה ברמב"ם. כמו ששילוח העבדים מעכב, ככה תקיעה היא לא טכניקה, אלא היא מעכבת. אבל יותר מזה, ראשי מנסה להבין, זאת השאלה הקשה ביותר, וממנה ניכנס אל הכל. ראשי מנסה להבין את המושג יובל. ובמושג הזה ובמושג השני שבאותו פסוק, אני מבקש לעסוק בשאלות האחרונות לפני שנראה את המכלול כולו. מהו פירושו של יובל? אנחנו רגילים למושג שנת יובל. לקחנו את זה כשם מושאל ליובל תקופה. מה פירושו של יובל? ורש"י קובע בסוף פסוק י', בדיבור המתחיל יובל היא, סוף מקור 4, יובל היא שנה זאת מובדלת משאר שנים בנקיבת שם לה לבדה. זאת שנה עם שם, שנת יובל. ומה שמה? יובל שמה. חשובה מאוד, שנה אחת שיש לו שם. למה היא נקראת כך? על שם תקיעת השופר. אנחנו יודעים שהשופר נקרא יובל. בהר סיני אנחנו למשל מזכירים את הפסוק במשוך היובל, המה יעלו בהר. וכל השנה נקראת על שם התקיעה. כלומר, מהותה של השנה קשורה לתקיעה. התקיעה הזאת שחייבת להיות ביום הכיפורים. התקיעה הזו מחכים ל-50 שנה. היא סתם תקיעה. תקיעה שלא דוחה ראש השנה בשבת. לא דוחה שבת שחלה בראש ראש השנה חל בה. היובל ביום הכיפורים היא כל כך חשובה ששנה שלמה נקראת על שם התקיעה. הרמב"ן אגב לא היה יכול לשאת את הפירוש הזה, והוא מקשה עליו במקור מספר 8 קושייה מצוינת. הרמב"ן מביא את פירושו של רש"י, ואז הוא כותב כך: וכל זה איננו נכון בעיני, ששנת היובל נקראת על שם התקיעה. למה? כי פירוש שופרות היובלים, הוא מצטט פסוק, שופרות היובלים פירושו קרני האילים. טענה מעניינת מאוד בעברית. יובל, אומר הרמב"ן, אין פירושו שופר. יובל פירושו איל. יבלה בכנענית ואיל. אגב, ייתכן שיובל נקרא כך, כך כותבים החוקרים, משום שהאיל הוא המוביל את העדר. והיובל, מוכיח הרמב"ן מיד הלאה, גם תרגום יונתן, שופרה דקרן דיכרה, זכר, איל. וכן בגמרא, מי משמע דהיובלה לישנה דדיכרה הוא, שכן בערבי קוראין לדיכרה יובלה. והשופר, שואל הרמב"ן, אתה טוען שהשנה נקראת על שם השופר, כלומר על שם העיל שממנו השופר לקוח? והרי השופר של יום הכיפורים אינו מיוחד להיותו מהעיל, אלא כל השופרות כשירים בו. שאלה מצוינת. בראש השנה יש מצווה מיוחדת לתקוע בשל עיל, אבל ביובל יש עניין לתקוע בשופר, אפשר בכל שופר של כל בהמה. עסקנו קצת בשופרות בשיעור האחרון. אין דין מיוחד בשל עיל. אז מה פתאום קוראים לזה על שם העיל? והוא מוסיף: ועל דעת משנתנו וכל התנאים, מצוותו בשל יעלים, בכלל תוקעים בקרן של יעל. אבל אז השאלה הכי חזקה: אם כן, למה תיקרא השנה שנת העיל? שנת היובל נשמע לנו יפה. לתרגם את המושג: יובל שווה עיל. זה נראה לך שקוראים לשנה על שם החיה שממנה לוקחים את הקרן, שממנה תוקעים בשופר, שאחרי התקיעה נעשה הדבר המרכזי שקוראים לו דרור בארץ לכל יושביה. אגב, בנפשך שהייתה השנה נקראת שנת העין. מה זה? מה פירוש המושג הזה? הקושייה היא קושייה חזקה מאוד, ואנחנו ננסה לטעון שרש"י ידע היטב את הקושייה. הוא בחר בכוונה במושג שנת היובל. המושג האחרון שאותו אני רוצה לברר הוא מושג הדרור. בראש העמוד קראנו לדברים היום שנת הדרור. כך קורא יחזקאל הנביא לשנת היובל. בעקבות ההערה האחרונה של הרמב"ן אפשר להבין את זה. הדרור הוא התוכן של מה שמתרחש בשנה. החופש. הכל חוזר לחופש. היובל הוא הטכניקה, הוא העיל שממנו לוקחים את הקרן. אבל מהי באמת המשמעות של הדרור? בפשטות נענה שהדרור הוא חופש. כך גם הציע אבן עזרא במקור מספר 7, דרור ידועה. כלומר, מילה ידועה. והוא כמו חופשי. וכדרור לעוף. עוף קטן מנגן כשהוא ברשתו, ואם הוא ברשות אדם לא יאכל עד שימות. זה הדרור, חופש. אבל זה קשה מאוד להסתפק בזה מסיבה פשוטה. הרי עבדים יוצאים לחופש אחרי 6 שנים, לא בשנה ה-50. העבד עובד 6 שנים אצל האדון, ובשביעית יצא לחופשי חינם. ישנה כאן תופעה מרתקת מבחינה לשונית. וכל פעם שמספרים על החירות, על הדרור, על החופש של העבדים בשנה השביעית, כתוב חופש. פעם אחת בכל התורה, החופש הזה נקרא דרור, ביובל. האם זה מספיק לומר שזו סתם מילה נרדפת לחופש? במקור שש מוזכרים מעט מן הפסוקים. כי תקנה עבד עברי, הפסוקים המפורסמים מפרשת משפטים, שש שנים יעבוד ובשביעית, יצא לחופשי חינם, לא לדרור. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בני, לא אצא חופשי. המילה חופש מופיעה הרבה. היא גם מופיעה בהטיות. השפחה שלא חופשה, כי חופשה לא ניתן לה. בדרור אין הטיות. לא אומרים שהאדם שלא קיבל דרור הוא לא הודרר או משהו מהסוג הזה. זאת מילה יחידאית, שאם משמעותה חופש, למה היא מופיעה רק כאן? כנראה שהיא חופש יותר גדול, כי בשנה השביעית העבד יוצא לחופשי. אבל אם הוא לא רוצה לצאת, ואומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בני, לא אצא חופשי, או אז הוא עבד שנרצה לאדונו ועבדו לעולם. אבל מה פירוש לעולם? עד היובל. ובשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשוב. כלומר, כנראה שדרור הוא חופש מוחלט. אז מה פירושה של המילה? הציפור שאותה מתאר האבן עזרא מתוארת כחופש. זה גם יש בשנה השביעית. אנחנו נתחיל מן הדבר האחרון, וממנו נתחיל לחזור אחורה לכל הדברים. ניסינו לברר, רק נזכיר לסיכום, מהי מהותו של עניין היובל הגדול הזה, שכל כך הרבה מצוות תלויות. למה כל היובל הזה קשור בישיבתו של עם ישראל בארץ ישראל בצורה מסודרת? למה צריך לספור ליובל? למה הספירה הזאת היא מצווה? העניינו של השופר ושל עשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. עניינו של השופר שהוא כל כך חשוב עד כדי שעל שמו תיקרא השנה הזאת, כאילו הייתה נקראת שנת העין. לא על שמו, אלא על שם החיה שממנה לוקחים את השופר, אפילו לא של היובל, אלא של ראש השנה. ובסוף, מהו הדרור? אני מבקש הייתי להתחיל מהסוף. תואר רמב"ן, תיארנו מקודם את שאלתו על רש"י, מציע בהתחלה הצעות משלו, ובסוף מציע את ההצעה שהוא קורא לה על דרך האמת, במקור מספר 9. כאן נדמה לי מתחילה להתרחש מהפכה מוחלטת בכל המובן הסוציאלי, החברתי, של זכויות חברתיות, של זכויות אדם, של כבוד אדם, של חירות אישית, שהתורה תובעת, לבין אלו שאנחנו מכירים היום. ועל דרך האמת, כותב הרמב"ן, דרך האמת ברמב"ן היא תמיד המעבר לדברים פנימיים. פעמים שאפשר בכל זאת להרגיש, להבין את הדברים בפשטות. דרור מלשון דור, דלת ריש. הרציפות של ריש וב ריש שנרדפת אחריה, מלשון דור הולך ודור בא. ויובל, שהיה קשה לו עם הסיפור לגבי העיל, שישוב אל היובל אשר שם שורשיו, והיא קודש תהיה לכם. דרור, פירוש מפתיע מאוד במה שאנחנו רגילים ברמב"ן. דרור פירושו דורות שמתחלפים ומתחברים ביחד. חלפו 50 שנה, וכל אחד חוזר לנחלת אבותיו מן הדורות הקודמים. הכל חוזר אל המקום. דרור פירושו חופש שמשמעותו היא בדיוק הפוכה ממושג החופש שאנחנו רגילים. מה פירוש החופש שבשנה השביעית יוצא אליו העבד? נבין את המושג חופש. חופש פירושו ששש שנים הייתי משועבד לאדון. כלומר, המצב היה כזה שהוא בעל כוח גדול ממני ואני משועבד לו. מהו איפה החופש? ההשתחררות מהמצב הקודם. ומה תעשה בחופש? זה בכלל לא קשור למילה כבר. ומה עושים עם החופש? ולשם מה החופש? זה לא קשור. החופש הוא לצאת לחופשי. לא נכנסים לחופש, יוצאים לחופש. חיים של חופש פירושם חיים שבהם אין לי שיעבוד לשום דבר. זה לא בעל תוכן פוזיטיבי, חיובי בפני עצמו. זה חופש ממשהו. אם המור יאמר העבד לא רוצה חופש, אין לי מה לעשות עם החופש. קרה לו תהליך שמתואר בתורה בשתי מילים שמחוברות יחד, וכשחושבים עליהן זה פלא. אהבתי את אדוני. הקדוש ברוך הוא אנחנו קוראים לפעמים אדון ולפעמים אבא. אנחנו פונים אליו בראש השנה ואומרים, אם כבנים, אם כעבדים. אם כבנים, רחמנו כרחם אב על בנים. רחם רחמתיים, אהבה. אם כעבדים, איננו לך תלויות עד שתכוננו ותוציא לאור משפטנו. משפט. מה קרה לעבד אחרי שש שנים? הרבה יותר ממה שהאדון זקוק לו. הוא זקוק לאדון. אהבתי את אדוני. אהבה להתעלות הזאת במשהו שמחזיק אותי. אין לי לאן להיות מחובר בלי החיבור החיצוני הזה שלך, אדוני. אהבתי את אדוני. אני לא כשיר לפתח אהבה אחרת, עמוקה, מחוברת למעלה. לא אצא חופשי. ביובל זה כבר סיפור אחר. היובל נקרא יובל, אומר הרמב"ן, מלשון על יובל ישלח שורשיו. ביובל אתה מתחבר עם השורש אל המקור של היובל הלא אכזב, של המים שעליהם אין אף פעם משהו שיכול להחזיק את העץ יותר חזק מהם. היובל נקרא יובל מפני שאז אתה מובל חזרה אל השורש. אתה מחובר, אתה קשור. הדרור נקרא דרור כי הוא האנטיתזה של מה שאנחנו קוראים היום דרור. כשהדור של עכשיו מנותק מהדור הקודם, זה חופש. אבל החופש הזה מדכא בשלב מסוים, כי הוא מנותק והוא לא מחובר לשום דבר קבוע אחר. הוא מחובר לכל מיני איזמים חולפים. כשדרור הוא דור הולך והדור הבא ממשיך להתחבר לדור הקודם, זו איזושהי התחברות ששייכת לנצח. שנת היובל חלפו 50 שנה, ומסתבר שאתה קשור לסבא, שהקרקע שלך חוזרת להיות הקרקע שלך, שכל מיני מניפולציות שהתרחשו בעקבות כל מיני אירועים של ניצולי כוחות, של שטויות, של נפילות, של עבדים שנמכרו בגניבתם, של אדונים שניצלו את משרתיהם, של מעמדות מזויפים, הכל לא קיים. יש משהו שהשורש שלו יותר חזק. יובל ישלח שורשיו. הפסוק שעליו מסתמך הרמב"ן ביובל הוא הפסוק המפורסם מירמיהו במקור 10 בפרק י"ז: ברוך הגבר אשר יבטח בהשם והיה השם מבטחו, והיה כעץ שתול על מים, ועל יובל ישלח שורשיו. ומה קורה אז כשאלו השורשים? אז ההווה לא יכול להפריע לנצח. הנה, ולא יראה כי יבוא חום. יבוא חום, אבל השורשים חזקים יותר. והיה עליהו רענן, ובשנת בצורת לא ידאג, ולא ימיש מעסוק פרי. מניפולציות, אידאות, אידיאולוגיות, עולות, נופלות, עולות, נופלות. עולם מתהפך, מודרנה כזאת ומודרנה אחרת. ופתאום מסתבר שהכל שטויות, הכל חולה. יש יובל, יש דרור, יש שורש. דרור הוא בדיוק ההפך ממה שאנחנו קוראים חופש. אנטיתזה של מה שלנו נראה חופש. חופש הוא החופש ממה שהוא, הדרור הוא החופש למה שהוא. כל המושג שונה לחלוטין. לא הבנו כל הזמן למה השנה הזאת רש"י קורא לה שנת היובל. ועכשיו, אחרי הפירוש הנפלא כל כך של הרמב"ן, רש"י נראה עוד יותר קשה. אז באמת, עם כזה רעיון גדול, קוראים לה שנה על שם העין. שאלה נהדרת של הרמב"ן. ודווקא עכשיו אני מבקש לראות לאיזה עומק רש"י הוביל אותו. הוא אמר את מה שהרמב"ן אמר על דרך האמת, אבל ככה בפשטות. הכלל הוא, מקור מספר 11 ברמב"ם, שופר של יובל ושל ראש השנה אחד הוא לכל דבר. למרות שראינו לפני רגע ברמב"ן שיכול להיות שלדעת תנאים רבים צריך לתקוע בשופר של יעלים, אבל העניין של השופרות הוא אותו שופר. ואחד ראש השנה ואחד היובל התקיעות, בצורת התקיעות. וזה מוזר. למה תוקעים בשופר של איל בראש השנה? ישנו מדרש ידוע, נפלא, שמופיע כאן במקור 13. אמר רבי אבהו, למה תוקעים בשופר של איל? הוא מדבר על ראש השנה. כולם זוכרים. אמר הקדוש ברוך הוא, תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם. כל ראש השנה, בבן הנעקד ישבית מדייני. ואז מה יקרה? ומעלה אני עליכם כאילו אקדתם עצמכם אתם לפניי. פלאי פלאות. כלומר, מה המגמה של שופר של ראש השנה? שנהיה עקודים. בעברית, קשורים. את מה זה מבקש להזכיר האיל, שבעברית שמו איל, ובתורה הוא נקרא יובלה, יובל, שנת האיל, שאל הרמב"ן? את העקידה. מה בא לעשות השופר של היובל? בדיוק את ההפך. את החופש, את הדרור, את היציאה מהעקידה. אומר רש"י, כל השנה הזאת משמעותה יהיה רק אם תזכרו שעניינה הוא כמו שנת העיל. הדרור הגדול ביותר עלי אדמות הוא הדרור שחי בו יצחק אבינו על המזבח, בשעה שיצא לחופש מכל מה שיש בחוץ, ונכנס אל הדרור שבו הוא היה עקוד לא עצמו, דרך אבא לאלוקיו שבשמיים. זהו הדרור, על שם העין יקרא שנה שלמה. ואחת היא לי אם תוקעים בשופר של עיל או של יעל, זה לא חשוב. הדרור שעליו מדברים בשנת היובל הוא העין. יקדו עצמכם לפניי, כדי שאזכור לכם עקידתו של יצחק בן אברהם. והחופש שאנחנו לא מכירים אותו. כשיובל נוהג, יש מציאות של המון המון פרטים סוציאליים וחברתיים, של זכויות אדם, של גרים תושבים. למה זה קשור? ישנם שתי אפשרות. אפשר להבין שהזכות היא שלכל אחד יש חובו. יש לו גם את החובה לאפשר לי את זכויותיי. החופש יופיע כאשר כל אחד יכבד את צלם האלוהים שברעהו. תול את האלוהים. ונטלת את הדבר הנצחי המשתף את כולם וקובע שלכולם יש זכויות נצחיות. קבע עולם של חופש, אבל תול ממנו את המקור של החופש ותראה מה שיקרה. הזכרנו יותר מפעם, מי כדורנו שלנו שראה בעיניו את הקריסה של ממלכת השוויוניות, את הקריסה של האיזם הגדול של המאה, יכול לחוש את זה בעיניים. קבע עולם שהוא הולך אל שוויון. רעיון עצום, רעיון טהור, רעיון גדול. אבל בו זמנית הוא גם קבע ביחד עם זה שאין אלוהים בארץ. קומוניזם ואתאיזם הלכו יחד חבוקים. לקח הרבה זמן כדי להבין שאפשר עכשיו רק לשאול שאלה אחת. אם אין אלוקים, אז בפני מי אנחנו שווים? איזה שוויון? מהי הנקודה שבפניה שווים? אם לא הנצח הוא הנקודה שבפניה שווים, הרי צריך להמציא גורם אחר. 70 שנה לקח לעולם לראות כמה גורמים עריציים קמו בתור אלוהים אחרים, שבפניהם הסתבר לעולם תמים שהוא היה צריך להיות שווה. תול את האלוהות! ונטלת את היכולת להגיע לדרור. כשאין יובל לשלח לשם את השורשים, איזה חופש? זאת תלישות. כשאין לדור הזה את הדור הקודם ואת הדור הבא להתחבר אליהם, מה יקרה בשנת בצורת? מה יקרה כשאיזם חדש יופיע לעולם? איך יהיה לא חופש? איך יהיה חופש עם שורשים שבעברית קוראים לו דרור? הוציא את העץ מן האדמה והוא יחוש בחופש. יקחו לו כמה ימים עד שהוא ימות. הוא עכשיו חופשי. איך אמרו אותם דגים שבים לשועל במשל המפורסם של רבי עקיבא? שגזרה המלכות הרומית שאסור יהיה להקהיל קהילות ברבים וללמוד תורה, ורבי עקיבא עובר על הגזירה ומקהיל קהילות ונתפס ונכבש בבית סוהר של רומאים. רגע לפני עובר שם פפוס בן יהודה, אומר לו עקיבא, מספיק, זה מסוכן, גזרו לא ללמוד תורה. רבי עקיבא אומר לו, אמשול לך משל, לדגים שבים, שעומד השועל על החוף ופונה אליהם ואומר להם, דגים, אני רואה שכולכם מפחדים מהדגים הגדולים, יש לי פתרון, שבו ליבשה, אני אשמור עליכם. והם עונים לו, אתה הוא שאומרים, פיקח שבחיות, אי אתה אלא טיפש, ומה במקום חיותנו אנו מתייראים, במקום מיטתנו על אחת כמה וכמה? ההצעה השואלית הראשונה היא, סעו מהמים. אבל אז צריכה להופיע החשיבה, כמה זמן אני אשאר בחופש כשאני תלוש בלי היובל? מה ערכו של החופש שלא יהיה לו דרור? מה ערכו של חופש שלא סופרים בו כל שנה לקראת הדרור? מצוות תפירה, כי החופש הוא חסר משמעות אם הוא לא מחובר אל הדרור. הרגשנו שזה קשור לעומר, איך אפשר להפריד את זה מהעומר? בפסח יצאנו לחופש. שבועות הסתבר שהחופש הזה הוא לא חופש ממשהו. אז נגיע להר סיני ונגלה שהחופש הזה הוא חופש למשהו. אין ערך לפסח אם לא תספור כל יום כמה נשאר לך להגיע לדרור. וספרתם לכם 7 שבועות, אז מגיע הדרור. יש דין בספירה, לא טכני, כמו ספירת הזוב של הזב או הזבה. שם זאת מציאות, הלוואי ולא הייתי זב. כאן זה עצם הגאולה, לצאת לא מהעבדות לחופש, אלא לצאת מהחופש של הדרור. המשבר שיכולה לחטוף חברה שיוצאת מעבדות אל חופש והיא לא יודעת מה עושים עם החופש הזה. העולם קורא לחופש הזה במילים גדולות, אבל היא לא יודעת איך משתמשים בו. היא מתחילה לשחוט אחד את השני כי נתנו לה חופש. היא לא יודעת מה עושים, איך הופכים את החופש הזה לדרור, כי אין יובל. אין מים ששם העץ יכול להיות שתול. הפחד הכי נורא הוא לא לצאת ממצרים, אלא לצאת ממצרים ולא להגיע להר סיני. זה הרבה יותר מפחיד מאשר לא לצאת ממצרים. צריך לקבל את זכויות האדם, את האקסודוס של היציאה ממצרים. ומה עושים? מה יוצא עם זה? לאן זה מגיע? מיד מתחילים לספור את העומר. הולכים אל הדרור. הולכים אל היום שבו נקרא את בנשוך היובל המה יעלו בהר. הולכים לקבל את המשמעות של המחש. נכון? כל עוד היינו תחת האדונים המצריים, לא היה זמן לאדם לחפש משמעות. אבל האסון הגדול ביותר יהיה שכשנצא מהם, שוב כבר לא יהיה זמן לאדם לחפש משמעות. עכשיו אולי מובן קצת יותר למה תקיעת השופר חייבת להיות ביום הכיפורים. איך מתאר את זה המהר"ל מפראג במילים מופלאות במקור מספר 12? אלא בוודאי טעם יש בדבר שתולה היובל ביום הכיפורים. המהר"ל בספרו גור אריה על התורה. ואם כך, יש למכתב ביום הכיפורים תעבירו שופר, שביום הכיפורים תולה את מצוות היובל. למה ביום הכיפורים? ומזה נגיע לאותם 10 ימים מופלאים, 10 ימי תשובה משונים שאוכלים ושותים. הטעם הוא כאשר ידוע למבינים, כי היובל ויום הכיפורים שניהם דבר אחד, כי היובל הוא חזרת הכל לחזקתו הראשונה להיות כבראשונה, וזה יום הכיפורים. הכל חוזר לחזקתו הראשונה שהוא יתברך מחפר להם, וחוזרים לחזקתם הראשונה. למה פשוט? לא רק בתקיעת השופר כמו של העיל המזכיר את העקידה, אלא ביום הכיפורים, שבו כל אחד חוזר לחזקתו הראשונה, שבו משתחררים מהכל נדרי ועשרי וחרמי וקונמי וכינויי, שבו משתחררים מכל מה שנדרנו לו והפכנו אותו לכל מיני אלוהים אחרים במשך יום הכיפורים שעבר ועד יום כיפורים זה. ואז מתכפרים, מתנקים, מזדכחים, חוזרים לחזקה כמיתה, במושגים ההלכתיים, לחזקה ראשונה, לשורשים שלשם נשלח האדם ביובל. מתי מכריזים על היובל? ביום הכיפורים. אבל כאן מופיע השלב הגדול ביותר. עוד הבדל גדול יש בין היובל לבין השמיטות. נכון? יש בו את כל הדינים של שמיטת קרקעות ושמיטת כספים. יש בו שילוח עבדים, אבל יותר גדול. אבל יש בו עוד דבר מעניין. מתי חלה השמיטה? לא אני קובע. גם לא בית הדין קובע. גם לא בית דין הגדול. כל 7 שנים. בדיוק כמו שבת. כשיראה רש"י בתחילת הפרשה בפרשת בהר, אחרי החלק המפורסם של מה עניין שמיטה אצל הר סיני, מיד מביא, ושבתה הארץ שבת להשם, לשם השם. כמו בשבת בראשית. היובל לא חל בשנה השביעית. זה היה את השנה ה-49. היובל הוא שנה 50. ביובל אחרי ש-49 שנה ספרנו, לנו יש כוח לקדש את השנה ולעשות אותה שמיטה. אנחנו מקבלים את הכוח לעשות שנת יובל. וקידשתם את שנת החמישים שנה. כל כך הרבה כוח יש לנו, שצברנו אותו בשבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים. שבע שנים, שבע פעמים עמדנו והסתכלנו מהחלונות וגילינו שוב כל פעם מחדש, לא אנחנו בעלי הבית על הקרקע הזו. לא אנחנו בעלי הבית על הכסף הזה. כי לי הארץ. אין ההבדל המעמדי ביני לבין העני הבדל מהותי. הוא נפסק פתאום. העני הזה נכנס לחצר שלי כי השטח הוא הפקר. שבע שנים, שבע פעמים, החדרנו את זה, טפטפנו את זה לעצמנו, רגע, רגע. ואז פתאום מקבלים את הכוח לשכנע את כל העבדים לא לומר אהבתי את אדוני. להפוך את החופש לדרור. פתאום מתגלה שלנו יש יותר כוח מלמה שעושים בשמיים. שם קובעים שמיטה. אנחנו יכולים לעשות יובל. בית דין של מטה קיבל מבית דין של מעלה כזה כוח שהוא יכול לקרוא דרור בארץ לכל יושב. שאלנו בתחילת הדברים למה המצווה היפה מאוד הזאת כורכת בתוכה מצוות חברתיות שאולי יש להן כוח בפני עצמן. נקבל גרים תושבים, נשקם עבדים עבריים. למה זה צריך להיות תלוי בזה? הנה התשובה. היובל לא מעכב 49 שנה או 50 שנה מלעשות חסד. זה צריך לעשות תמיד. אבל רק כשהיובל נוהג, רק כשעם ישראל נמצא בארצו, ועוד רגע נבין מדוע, וזוהי הנקודה המסיימת, רק כאשר חוזרים אל היובל אשר שם ישלח שורשיו, רק כשזה נוהג אפשר ליצור מערכת נצחית של צדק סוציאלי חברתי. כי רק כשהיובל נוהג, מגלה האדם שהארץ לא תימחר לצמיתות. כי גרים ותושבים אתם, שהאחוזות שוות לבעליהם, ששום דבר בעולם איננו נצחי, חוץ הקדוש ברוך הוא שהוא בעליה של הארץ. שהיובל נוהג, פתאום יכולה לנהוג המערכת הסוציאלית הצודקת כמערכת קבועה. כאן הפלא האדיר. למה זה קשור ביובל הבנו? אבל למה זה קשור בזה שעם ישראל צריך לשבת בארצו? זה הרי כבר נראה עניין לאומי טכני. איך זה קשור? הנה הנקודה שלדעתי נמצאת בסיעם של הדברים כולם. והשורש של כל הדברים הוא בפסוק שנמצא במקור 15, והארץ לא תימחר לצמיתות כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי. וכל ארץ אחוזתכם גאולה תיתנו לאב. מה זה ההסבר לזה שבאמת איש איש חוזר לאחוזתו? 50 שנה עבדתי באדמה הזאת. אני נולדתי לפני 40 שנה, 45 שנה, 49 שנה. מעולם לא ידעתי שהיא של אבותיך. פתאום הדור הקודם חזק יותר מהמציאות שהתרגלנו אליה 50 שנה. איך זה יכול להיות? כי לי האב. אומר הרמב"ן שם בהערה מוזרה, שוב על דרך האמת, וטעם כי לי הארץ, כמו ויקחו לי תרומה. רמב"ן מוזר מאוד. מסביר אותו הפרשן הגדול על הרמב"ן, במקור מספר 17, מאיר אבו סואלה, פירש: זה מה אמר השם הגדול, כי לי הארץ כמו ויקחו לי תרומה. הוא מסביר את המילים. כי הארץ היא תרומה, והיא לא תימחר להם לצמיתות. כי כשהיא שלי, הרי היא שלכם. כשאתם חשים שהיא לא שלכם, זה מפני שאתם לא גיליתם שהיא שלי. כשהיא שלי, לי הארץ, כשמתגלה שמה שבדרך כלל האדם נותן לו את הכוח הכי חזק, נכסי דלא ניידי, דברים קבועים, נדלנים, קרקעות, זה תרומה. לי הארץ, היא שלך אם היא שלי. אם לא תתפסו שהיא שלי, היא לא תהיה שלכם. גאולה תיתנו לארץ ממה? מעצמכם. תגאלו אותה מההשתלטות שלכם עליה, כאילו אתם הבעלים. כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, ברצונו נתנה לכם, וברצונו נטלה מכם ונתנה לכם. יסוד הדרור בעולם הוא הידיעה שהקרקע שלי היא לא שלי. כשאני מבין את המשפט הזה טוב, הפירוש שלו הוא והקרקע שלי היא הכי שלי בעולם, מי שהיא של הקדוש ברוך הוא. וממילא אני שייך אליה לא דרך כוח כספי חולף, כוח אדוני חולף, כוח שלטוני חולף, כוח כיבושי חולף, אלא כי הארץ הזאת היא של הקדוש ברוך הוא. הגילוי הזה שלא את הארץ אני עובד, אלא את הארץ שדרכה הקדוש ברוך הוא מתגלה ומגלה מהו חופש בעולם. הגילוי הזה שעם ישראל שיושב בארצו, לא יושב בארצו מכוח הכוח, אלא הוא לא יצליח לשבת בארצו אם הוא ישכח שהיא שלו, כי הארץ תקיא אותו מפניכם. הגילוי הזה הוא הגילוי של הדרור בעולם. כאילו נאמר פה בצורה הכי קשה, כשתנהגו כפי שצריך, תגלו לעולם את הדרור בארץ, שיהיה יובל. אז ינהג היובל בכל העולם, גם בחוץ לארץ. שלא תנהגו כמו שצריך, זה משפט קשה, אבל זה כל כך פשוט באמת. גם תגלו לעולם את החופש, כי הארץ תקיא אתכם ותראה לעולם כולו שהארץ והעם קשורים רק כאשר הם מחוברים עם הנס. גם כשתגלו מהארץ תגלו לעולם שהארץ היא של הקדוש ברוך הוא. והארץ לא תיתן פירותיה ותמתין לכם 2,000 שנה, ותגלה לעולם כולו רוגז עם העם, ששכח שהארץ היא לא שלו, אלא של הקדוש ברוך הוא. גאולה תיתנו לארץ מהגלומניה שלכם, כאילו אתם אדוני העולם. הרעיון הזה יורד גם לפסים הלכתיים, אולי יש להם נפקות גם בימים כשלנו. הרעיון ההלכתי שנובע ממנו, נסיים ובוא נעמוד. ישנו דין ידוע שנקרא דינה דמלכות הדינה. דינה דמלכות הדינה זהו רעיון יסודי מאוד שאומר שיש תוקף הלכתי למה שדורשת המלכות, גם המלכות הגוי. מקורה של הדין בדברי הגמרא, אמר שמואל, דינה דמלכות הדינה, בכמה מקומות, אחד מהם במסכת נדרים. רבינו ניסים מביא בשם בעלי התוספות הלכה, ככה הוא פוסק להלכה. דינה דמלכות הדינה אינו נוהג במלכי ישראל, אלא רק כאשר ישראל נמצאים תחת מלכים מאומות העולם. אגב, גם אם הוא לא נוהג במלכי ישראל, אין הפירוש שאין תוקף להוראות המלכות. יש תוקף, מסיבות הלכתיות אחרות שלא ניכנס אליהם, הוראת שעה, הוראות כאלה, דינים אחרים, לא חשוב. אבל דינה דמלכות הדינה אין. על הפלפול ההלכתי הזה ולנו, הנה הר"ן בלשון קצר, מקור מספר 18, רבינו ניסים ונדרים בדף כ"ג. כתבו בתוספות, ודווקא במלכי עובדי כוכבים אמר דדינה דמלכות הדינה. למה? מפני שהארץ שלו, הוא המלך, הוא מחזיק בטאבו, ויכול לומר להם, אם לא תעשו מצוותי אגרש אתכם. אבל במלכי ישראל לא נוהג הדין. למה? לפי שארץ ישראל, כל ישראל שותפים בה. יסוד הלכתי שכל עולם הדרור נמצא בו. אתה אינך אדון יותר ממנו, מפני שיש לך כוח שלטוני או ממוני יותר ממנו. הארץ הזאת היא שלנו, מפני שהיא של הקדוש ברוך הוא. וכשהיא לא שלי, היא לא שלכם. אין לך שום כוח מוסרי לדון בקרקע שלי בארץ ישראל, מפני שעל הארץ הזאת נאמר גאולה תיתנו לארץ. כי ארץ ישראל, כל ישראל שותפים בה. פתחנו את השיעור בשאלה למה היובל כורך את כל החלקים הסוציאליים החברתיים שתלויים בו. ניסינו לענות, מפני שכשרוצים שהסוציאליות הזאת תהיה לנצח, היא חייבת להיות קשורה בקדוש ברוך הוא, ביובל שאליו משלחים שורשים. אבל למה ינהג היובל רק שעם ישראל יישב בארצו? מפני שרק אז ייוודע שכל הארץ של הקדוש ברוך הוא. כשזה ייוודע, ייוודע בעולם גם הדרור הגדול, האור הגדול לגויים, של הדרור, של החופש האמיתי, שמתרתם דרור בארץ לכל יושביך. ערב טוב. תזכורת בשבוע הבא, יום רביעי, ליל ל"ג בעומר, השיעור כרגיל. יום רביעי, ליל ל"ג בעומר.
כן, עד כאן שיעורו של הרב מלחי.